אתן מאזינות ומאזינים למקשקש, פודקאסט שמדבר איור. פרק שונה. היום אני נמצאת איתי רון לוין. רון לוין היא מאיירת, אנימטורית ובוגרת שנקר. היא עצמאית מזה 3 שנים. עובדת עם עיתונים, ספרי ילדים. היא עובדת על סרטוני הסברה ואיור לחברות פרסום. אז בפרק היום רון תשוחח עם קרן קאץ, אלונה מילגרם ודניאלה פלג. פרק מיוחד שאני לא אהיה נוכח בו. הן ידברו על איור, קריירה והחיים עצמם. אז היי רון, מה קורה?
היי, מה נשמע שחי?
נהדר. אז כן, למאזננו המופתעים, איך באמת נוצר הפורמט הזה?
ראיתי את הקול קורא שפרסמת למגזין מקשקש. ובמיוחד בתקופה הזאת של הקורונה הרגשתי כל כך לבד, שהדבר הראשון שחשבתי עליו זה איזה תירוץ אני מוצאת לשבת עם חברות מהעירות ולדבר, וזה התירוץ שמצאתי. והתחלתי לאסוף שאלות שנראו מעניינות לסטודנטים, למאיירים מתחילים, וזהו, וזה התירוץ לקשקש.
מדהים. האמת שסיפרתי את זה לעוד מאיירות, כאילו גם עינת צרפתי שהייתה פה עכשיו, וכולם נורא מתרגשות. והתלהבו
איזה כיף.
כאילו הם אמרו, מה, זה? תמיד, תמיד מהירים אוהבים לדבר, אז בכללי אנשים, אבל אני חושב שבאמת זה משהו אחר, וגם הקשבתי לפרק, אז נורא אהבתי, כאילו גם את הכימיה שביניכם, ובכלל אני חושב שהרבה אנשים התחברו לזה. זהו, אז את רוצה להגיד על רגל אחת מה הם הולכים לשמוע היום בפרק?
הם הולכים לשמוע הרבה שאלות על תחילת העבודה, כי רוב השאלות באמת התקבלו מסטודנטים, והם יוכלו לשמוע תשובות מכמה נשים מאוד שונות, ככה שגם התשובות הן מאוד שונות ויש איזה גיוון שהוא מעניין בעיניי לפחות.
טוב, תודה, ונראה לי נתחיל לפרק, פתיח ונתחיל, נכון?
יאללה. שלום לכולם, וברוכים הבאים לפאנל הקשקושים של מגזין מקשקש. אני רון, אני מאיירת ואנימטורית עצמאית, ולאחרונה הרגשתי מאוד לבד במקצוע הזה. ממש כמוני, רוב המאיירים העצמאיים עובדים לבד, כמעט בוואקום, גם כשאין מגיפה שמשתוללת בחוץ. ואז התחילו לפנות אליי מאיירות שונות, כל אחת בנפרד. הן רצו להתייעץ על המקצוע שלנו. הרגשתי שהתשובות שאני נותנת הן חלקיות, וכל מאיירת הייתה פותרת קצת אחרת את הבעיות שהועלו. אז החלטתי לחבור למגזין לקשקש, וליצור איזשהו שיח משותף, פאנל עם כמה מאיירות שאני מעריכה במיוחד, ושבעיניי הן מאוד שונות אחת מהשנייה, כדי שיהיו לנו תשובות מגוונות. לקראת הפאנל, אספתי שאלות ממאיירים ומסטודנטים לאיור, אנחנו נדון בהן, נשוחח, ואולי בסוף נרגיש קצת פחות לבד. המשתתפות שלנו היום הן אלונה מילגרם, דניאל פלג ונועה קץ. שלום לכולן. אני אתן לכל אחת להציג את עצמה. אני אשמח אם תגידו מי אתן, מאיפה ואילו מין פרויקטים אתן יוצרות. נתחיל מנועה.
אני נועה קץ, אני בת עוד מעט 29. בטח מכירים אותי בציפורים, אבל יש לי עוד כמה ספרים מלפני. ב-2016 יצאתי 4, פרויקט הגמר שלי מבצלם. אחר כך ב-2019 הוצאתי את איה 50, שזה אוטוביוגרפיית ילדות שלי, כל רומנים גרפיים. ואחר כך התחילה סגת הציפורים, ב-2020 הוצאתי את ספר הציפורים הראשון, שיצא במימון המונים מאוד מוצלח, ואחריו ספר הציפורים השני שיצא ב-2021 בעזרת השם. וחוץ מזה, יש לי חתול, לא קשור פה, ובת זוג חמודה. מה עוד?
זה מצוין. דניאל?
אז קוראים לי דניאל פלג, או דני, לא דניאלה, טעות נפוצה. אני בת 33 שבוע שעבר, אני צריכה להתרגל לזה עדיין, ויש לי סטודיו שנקרא צ'פצ'קה, שזה מחבט שטיחים בפולנית, שהקמתי עם תום אנגלר, שותף שלי, למדנו יחד בתואר הראשון בבצלאל, ואנחנו עושים כל מה שקשור בסטורי טלינג מאויר, מיתוג מאויר מדי פעם, דרך קומיקס ועד אנימציה וספרי ילדים. חלק מהפרויקטים אני עושה לבד וחלק מהפרויקטים איתו, אבל אני חושבת שהזווית של השותפות היא מעניינת דווקא, אולי, וחוץ מזה, מה עוד, אני סטודנטית לתואר שני בבצלאל גם, אני עושה, ירתי כמה ספרי ילדים, עיתונות לא מעט, ובתקופה האחרונה אני עובדת על רומן גרפי, כפרויקט גמר שלי בתואר השני, כי הייתי צריכה מסגרת שתאפשר לי לעשות פרויקט שהוא שלי ולא לקוח שהזמין אותו. וזהו, אני נשואה לסיוון, ויש לנו כרגע כלבה ושתי חתולות. בית של מלא מלא בנות.
אחלה. ואלונה?
אוקיי, אז היי, אני אלונה, אני בת 29, ואני מאיירת, שלאחרונה אני מרגישה שאני מתמקדת מאוד בספרי ילדים, ואני יצאה לאייר גם לפרויקטים מאוד מגוונים, בתחומים אחרים, אני מאוד נהנית ממה שאני עושה. כרגע אני בתהליך של יצירת ספר שלי, שזה משהו שהרבה זמן היה על אש קטנה, ואני מאוד שמחה עכשיו על ההזדמנות להצליח לשלב אותו בין פרויקטים. אני חושבת שזה גם קצת בזכות הקורונה, שהרגיש לי שבאמת יש טיפה יותר מקום לפרויקט אישי, לשים אותו טיפה יותר במרכז, בפוקוס. ומה עוד אני צריכה לספר עליי? גרה בראש העין התוססת, וזהו.
מעולה. תודה רבה לשלושתכן על ההצגה העצמית הזאת. אני יודעת שזה יכול להיות קצת מביך, אז תודה. ברשותכן אני אתחיל לעבור על השאלות, כל אחת יכולה לענות בצורה חופשית, וניתן ככה לשיחה לזרום. אני אתחיל מהשאלה הראשונה, שהיא מאוד חשובה וככה חזרה כמה פעמים. השאלה היא, מה עשיתן כדי להתחיל לקבל פרויקטים? האם כיוונתן לסוג מסוים של עבודות? במילים אחרות, סיימתם ללמוד, איך מתחילים לעבוד, מה עושים עכשיו?
אני אתחיל. טוב, סיימתי ב-2016, ואני ירושלים, עברתי לרמת גן, וזו הייתה תקופה מאוד קשה, פניתי למיליון חברות ומשרות, אף אחד לא רוצה אותי, כי אין לי מסוים בכלום, בדיוק מחוץ לבצלאל, אף אחד לא רוצה בן אדם בלי ניסיון. אז מה שעשיתי זה, הוצאתי לאור את הפרויקט מר שלי, דרך מימון אמנים, וביקשתי הרבה כסף מאמא שלי, כדי לשלם על שכר דירה. ההתחלה מאוד מאוד קשה, ועם זה הגיע גם קצת דיכאון, ואף אחד לא רצה לעבוד איתי, זה לא נשמע כל כך מבטיח למהירים צעירים, אבל תמיד ההתחלה, בשבילי ההתחלה הייתה ממש 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 קשה. אז כאילו עשיתי לעצמי עבודה, ואז התחלתי גם לעבוד על ה-50, שלקחתי שנתיים לעבוד, אבל כאילו עשיתי עבודה בשבילי, כאילו הייתי הלקוחה של עצמי, הייתי הבוס של עצמי, כי אם לא הייתי עושה כלום, הייתי משתגעת, אבל בסופו של דבר התחילו לזרום אליי, כן, עבודות של איורים אדיטוריאליים, ולאט לאט כאילו התחלתי לבנות שם, אנשים התחילו לפנות אליי, או שעניתי להציע לאנשים, אבל התחלה מאוד מאוד קשה בשבילי. נראה לי.
אז בעצם אפשר להגיד שאת ידעת מההתחלה שאת מתכווננת לכיוון קומיקס, ואת יצרת לעצמך את ההזדמנות.
פשוט אף אחד לא רוצה שאני אעבוד בשבילו, אז עבדתי בשביל עצמי. וככה זה התפתח. את מדכא.
אבל זה עבד.
כן, בסדר. אחר כך, אני בסדר עכשיו, אל תדאג.
אני יכולה לתת נגיד את הצד השני של זה, שאולי הוא יגרום לך לחשוב שזה פחות מדכא, כי אני דווקא יצאתי מהלימודים כאילו בתחושה ש... כאילו היו לי לא מעט הצעות עבודה, אבל הן כולן היו, ואני יכולה להגיד את זה בלב שלם עכשיו, ממש גרועות. הן כולן היו גם גרועות ברמת התשלום, וגם גרועות ברמת מה שרצו ממני, הן כאילו... ונכווינו אותי למקום שהוא לא המקום שרציתי ללכת אליו, בגלל שהייתי כל כך קלולס שיצאתי מהלימודים, אז פשוט אמרתי כן כמעט לכל דבר שהציעו לי. חוץ מספרי ילדים, משום הספרי ילדים היה דבר שכאילו הרגיש לי קדוש באותו זמן, ואמרתי אני לא רוצה שהספר ילדים הראשון שאני אייר יהיה ספר לא טוב. כאילו אני חייבת שזה יהיה טקסט שאני ממש אוהבת ושהוא ממש טוב, אבל כל הצעה אחרת שקיבלתי, בין אם היא הייתה גם הצעות בעיצוב גרפי שאני כאילו, אני אומרת שאני good enough designer, אני לא מעצבת גרפית טובה ואני שונאת לעצב, אז כאילו אין שום סיבה לבוא אליי עם זה. סתם, אני עושה לעצמי פרסום שלי, אני מעצבת גרפית סבבה, אני פשוט אוהבת לעצב רק דברים שיש בהם גם יורים, אין לי סבלנות לעצב דברים שהם רק גרפיים. ואמרתי כן להמון דברים, ואז נוצר מצב שקודם כל הייתי כל הזמן עמוסה, פרויקטים שרציתי לעשות, שאני חשבתי שאני אעשה קומיקס, פרויקט גמר שלי בתואר הראשון היה קומיקס, לא נגעתי בקומיקס 4 שנים, סיימתי ב-2014. הייתי ממש, כאילו הבנתי שככל ש... ואני חושבת שזה אחד הדברים שהייתי אולי עושה אחרת, וזו המלצה גם שיש לי, כאילו צריך לזכור שמה שאתן עושות ומה שאתן מפרסמות, זה גם מה שאנשים יראו וירצו עוד ממנו. וככה, אם יצא שעשיתי הרבה מיתוג מבויר לצורך העניין, או אפילו עשיתי איזה פרויקט של יורי אופנה, שזה לא באמת קשור אליי, אז אחר כך באו והציעו לי עוד כאלה, או עוד לצייר אוכל, כי עשיתי מיתוג לרשת פסט פוד. כאילו, וזה לא הדברים שרציתי לעשות. אני אוהבת סיפורים, אני אוהבת סטורי טיילינג, זה הדבר שרציתי להתעסק בו, וכאילו מצאתי את עצמי מאוד בנישה מסוימת שלא התכוונתי להיות בה. וחוץ מזה גם הייתי... שכירה בהתחלה בסטודיו למיתוג וסטודיו קטן ונחמד, אבל כאילו למדתי בעיקר הרבה שם לעבוד מול לקוחות, ולמדתי שלקול שלי כן יש ערך בפגישה מול לקוח מעבר לרק להיות מאיירת ביצועיסטית ולהגיד כן לכל מה שאומרים לי. ואני חושבת שמבחינתי כאילו הברייק הגדול שלי היה דווקא בעיתונות. וזה התחיל לגמרי במקרה, מזה שהיה לי איור קיים שעשיתי לתערוכה בכלל, שמכרה שלי שהיא עיתונאית, צליל אברהם, שהכרנו כנערות, פנתה לי ושאלה אם היא יכולה להשתמש בו לטור שהיא כתבה, על דור הוואי, וזה בעצם היה הטור הראשון מבין 10 טורים שהיו להיט מטורף, ובגלל שכאילו היא לקחה איור קיים שלי לטור הראשון, אז המשכתי לאייר שאר הטורים אחרי זה. עכשיו, לאייר טורים לעיתונות זה מעט מאוד כסף בדרך כלל, אבל אני עדיין סופר ממליצה לעשות את זה, כי יש שם משהו כל כך כיף בדדליין קרוב, סיפוק מיידי כזה של לעשות משהו, לשלוח אותו, הוא מתפרסם, וזהו, היו לו את 5 דקות התהילה שלו, והזמן שלו בעולם עבר, זה כל כך שונה מלעבוד על פרויקט שהוא מתמשך, ואפשר להתחיל לא לאהוב אותו תוך כדי העבודה. משהו נורא נורא מהיר ומיידי, כזה קצת כמו לבשל. הכנתי משהו, עכשיו הוא קיים בעולם, וזהו נגמר. אז זהו, נורא כיף עיתונות. זה גם כיף להעיר למבוגרים. אין הרבה הזדמנויות לזה מחוץ לעולם העיתונות.
מה איתך, אלונה?
אז איך שהתחלתי לקבל פרויקטים, אוקיי, אני חושבת שזה כזה קרה בכמה אפיקים במקביל. שעוד תוך כדי הלימודים, אני חושבת שעד שסיימתי את הלימודים, לא היה לי מושג שכדי להיות מאיירת, אני כנראה צריך להיות עצמאית. זה משהו שגיליתי רק אחרי שסיימנו, והייתה לנו שיחת כזה יחסנו לאן, שעשו המרצים כזה מה עושים המקצוע הזה, והבנתי שזה זה לא יהיה פשוט, זה לא יהיה שכירה, זה לא יהיה קבוע ומדעי. ועוד בשנה ד' אני זוכרת שהתחלתי לעלות קצת דברים שעשיתי לאינטרנט, רשתות חברתיות וכאלה, וכבר בסוף הלימודים התחלתי לקבל משם הצעות עבודה, שגם לא היו הכי אטרקטיביות, אבל היה משהו שגרם לי להרגיש שאוקיי, יש לי משהו קטן לאחז ובוא נראה מה קורה עם זה. וזה קרה, ובמקביל אני זוכרת גם שמהמלצה אחת על עבודה שעשיתי, אז התגלגל לאדם נוסף וקיבלתי עוד עבודה. ויצא שממש אחרי הלימודים, אז בן הזוג שלי ואני עברנו דירה לרמת גן, מירושלים, בצלאל, ותוך כדי המעבר אמרתי, טוב, אני אסיים את המעבר, אני אתמקם, אני קרובה לתל אביב, אני אחפש אולי עבודה בעיצוב, ואני אהיה במקביל ונראה מה קורה. ומה שקרה, שתוך כדי כבר קיבלתי עבודות, מצאתי את עצמי עובדת על איור כל הזמן, שזה אולי לא עבוד הכי מדהימות בהתחלה, ואולי לא השכר הכי מתגמל, ואמרתי כן על כל דבר, אבל פשוט כל דבר שהיה איור, והייתי פשוט שמחה לאופציה להתפרנס מאיור, ואמרתי כאילו, המטרה הייתה באותו רגע פשוט לקבל עבודות שהן איור, להייר למחייתי, מתישהו קלטתי שזה מה שאני עושה, ואם הייתי צריכה לשלב עבודה עכשיו במקביל, כדי לפרנס את עצמי כפול טיים במקום אחר, אז זה אומר שאני צריכה לוותר על עבודות אחרות, על עבודות שאני מקבלת, על הזדמנויות. אז שמתי את זה על הולד, עד שקרה שבאמת בדיעבד הסתכלתי אחורה, כמה חודשים אחורה, פתאום חצי שנה, פתאום שנה, וכל הזמן הזה אני בעצם מאיירת, והמשכתי על הגל הזה. כאשר עם הזמן באמת, כשכבר היה לי, קודם כל אני גם צריכה לציין שמתישהו בתהליך גם, כן, הגעתי קצת ממה שעשיתי ברשתות החברתיות, ואז מפה לאוזן, שזה נראה לי היה החלק הכי אפקטיבי, שלקוח מרוצה, מספר הלאה למישהו אחר, אז הוא כבר מגיע אליך, אתה פחות צריך להוכיח את עצמך, בייחוד כמאיירת צעירה, כבר מישהו אמר עליי מילה טובה, ועכשיו הייתי רק צריכה להראות לו את העבודות שלי, שהוא יראה שזה מתאים לו, שהוא אוהב את הסגנון שלי, שהוא אוהב את איך שאני מאיירת, וזו הייתה דרך מאוד טובה להשיג פרויקטים בהתחלה, וגם אני זוכרת בזמנו מתישהו בתחילת התהליך הזה, עשיתי עם חברה מהלימודים, ישבנו, עשינו רשימה, של כל המקומות שרצינו לעבוד בהם, לא היינו מאוד, לא התפרענו, זה היה כזה עיתונים והוצאות לאור, ושלחנו מיילים עם איזה איור נחמד וכמה מילים, ולינק לתיק העבודות, והיו כמה שהתעלמו, חלק חזרו ואמרו תודה נשמור לאחר כך, אבל חלק גם חזרו אלינו עם עבודות. וזה היה עוד קפיצה קטנה של לקוח כזה, אחרי זה גם זרק מילה למישהו אחר שהפך לקוח עתידי. וזה הצטבר עד למצב שבאיזשהו שלב הרגשתי שיש לי את הלגיטימציה טיפה לתת מקום לעדפות שלי יותר, ושמה שבפוקוס כרגע זה לא להתפרנס מאיור נטו, אלא יותר לתת מקום לדברים שאני אוהבת ומעניינים אותי. וזה השלב שהתחלתי טיפה יותר לחתור לספרי ילדים, שזה בעצם מה שעניין אותי, ובגלל האהבה לספרי ילדים ולאיורי ספרי ילדים, אז הגעתי בכלל ללימודים האלה, וזה גם מה שעניין אותי בלימודים עצמם, זה פרויקט הגמר והכל, סליחה, ורק באמת אחרי תקופה של שנה, שאיירתי ולא התגלגלו ספרי ילדים לדרכי, אז התחלתי טיפה יותר להתמקד בנישה הזאת, ואני חושבת שעכשיו אני הרבה יותר שם. ומה שעשיתי, קצת מזכיר את מה שדניאל אמרה, שבאמת לשים בחוץ דברים שהם רלוונטיים. יערתי דברים שיכולים להתאים לספרי ילדים, או ידעו לספרי ילדים, ואני מרגישה שזה משהו שקצת גלגל עבודות כאלה לכיוון שלי.
מעולה, אני ממש מתחברת למה שאת אומרת. אני חושבת שאני עוד בנקודה שאני כזה קצת עדיין יורה לכל הכיוונים, ולא בטוחה מה הכיוון הראשי שלי, שזה בעצם הוביל אותנו לשאלה הבאה. האם אתן מתכננות צעדים בקריירה מראש? האם יש תוכנית על?
טוב, אני יכולה, אבל אני איומה בתכנון קדימה, וממש, כאילו גם ברמה של את היום למחרת, אני עושה, יש לי נטייה לעשות המון צ'קליסטים, ואז פשוט לא להסתכל עליהם שוב, כאילו בכל מיני עמודים אקראיים בסקטשבוק שלי, יש כזה צ'קליסטים מלפני חצי שנה שלא עשיתי שום דבר בהם, וזה אמור לקרות באותו יום, אבל אני כן יכולה להגיד שגם המטרות הן קצת משתנות כל הזמן. נגיד אני, אולי בדומה לאלונה, מאוד רציתי לעשות ספרי ילדים, ספציפית גם פיקצ'ר בוקס, ההצעות הראשונות שהגיעו אליי עם טקסטים שאהבתי מהוצאות נורמליות, כאילו מהוצאות ולא מ... כתבתי ספר, דודה שלי כתבה ספר ילדים, בואי תאירי כזה, ההצעות הראשונות שהגיעו אליי עם הוצאה, היו של ספרי ראשית קריאה, שזה מאוד שונה מלייר פיקצ'ר בוק, זה כאילו גילאים שהם עדיין קוראים את האיורים, באותה מידה שהם קוראים את הטקסט, אבל הם קוראים בעצמם, ויש יותר טקסט, פחות איורים, וזה הרבה וינייטות ואיורי עמוד, ולא כולה שהיא בעיקר איור. ואני מרגישה שכאילו איפשהו נתקעתי קצת בנישה הזאת, של ספרי ראשית קריאה, כמו שהם ספרים מצוינים, אלה שיצא לי להעיר, אבל לא, זה לא, כאילו נורא רציתי פיקצ'ר בוקס. ואחרי שעשיתי לא הרבה פיקצ'ר בוקס, אני יכולה להגיד שכאילו היום אני הרבה פחות מתרגשת מזה, אני עדיין חושבת שזה ז'אנר מדהים, אני אוספת פיקצ'ר בוקס, זה כאילו דבר שאני נורא נורא אוהבת, ופתאום המטרה הזאת של אני אייר פיקצ'ר בוקס נהייתה מאוד זניחה, אני כאילו מוצאת את עצמי, אומרת שאין לי זמן לפרויקטים, גם כשהטקסט מוצלח מאוד, כי פשוט זה לא הדבר שהוא בראש סדר העדיפויות שלי יותר, ולפעמים יש לי רגעים כאלה של צלילות שאני מרימה את הראש מתוך התסכול הזה, של אני לא אוהבת שום דבר מהעבודות שאני עושה כרגע, ואני באומס ואני קורסת, ואז אני מסתכלת ואני אומרת, רגע, כאילו, לפני 4 שנים, היו אומרים לי שאני אסרב לעשות, לא יודעת, כאילו, פיקצ'ר בוק של כל שירי אהוד מנור, כאילו, כזה, הייתי אומרת כזה, מה, למה שתסרבי לדבר כזה? אז כן, זה מטרות קצת משתנות. המטרה שלי כרגע היא פשוט לספר יותר סיפורים שלי, תכלס. כאילו, לספר סיפורים שמעניין אותי לספר אותם, ולא רק להצטוות לטקסטים שיש להם הוצאה ושיהיה להם איזשהו פרסום.
כן, את העלית איזה משהו קטן מקודם שאני רוצה לחזור אליו, שאמרת כזה מין ספר שדודה שלי כתבה, אז זה מוביל לשאלה שגם עלתה כזה כמה פעמים, איך אתן מחליטות עם איזה לקוח לעבוד, והאם יש נורות עזרה שאתן מזהות מראש דרך הניסיון שלכן?
אני חושבת שיש פה הרבה עניין של באמת ניסיון וקצת ליפול בדרך ולהיחוות קצת. אני מנסה לסמוך על האינטואיציה שלי בעניין הזה, כי לפעמים אני לא עושה את זה מספיק, אני צריכה להזכיר לעצמי, לסמוך על עצמי בתחושות בטן לפעמים. שזה גם חשוב מאוד האינטראקציה עם לקוח, יכול להיות לקוח עם הטייטל הכי זוהר בעולם, אבל גם מאוד חשוב לדעת איזה יחס אתה הולך לקבל, ובאמת שיתייחסו לך בכבוד אליך ולמקצוע שלך. וגם כמו שדניאל אמרה לדודה שלי אירה, אז יש הרבה אנשים שבתום לב חושבים שאיור זה הרבה יותר קליל ממה שהעבודה בפועל, שאנחנו יכולות לשרבט בשעתיים משהו וזה יעלה 200 שקל, וזה יהיה מתנה נחמדה לסבתא על יום ההולדת, ומדהים לך טקסט לא ערוך, לא מקצועי, שבאופן אישי אני מרגישה שגם לפעמים אם יש שכר הוגן לספר כזה, הוא לא בהכרח יקדם אותי, כלומר הוא לא יקדם אותי מבחינת העניין והתשוקה שלי וההתעסקות שלי, הוא לא יקדם אותי מקצועית, כלומר אני לא אעבוד עם אנשי מקצוע, שיתנו לי הערות שירימו את התוכן המוער שאני יוצרת, ולא יהיה מוצר בסוף שאני אוהב אותו. ואני מרגישה שבעבודות איור אתה צריך לאהוב את מה שאתה עושה. כלומר, אם אנחנו לא נהנות תוך כדי, אז נראה לי שמאוד רואים את זה, כשאתה לא מתחבר לתוכן, לא מתחבר לאיור, ו... יש, אני חושבת שאם אתה לא אוהב את הטקסט שאתה עובד עליו או את הפרויקט, אז זה כבר נורת הזרה ראשונה. ואם אתה מרגיש שהאדם שאתה בא לעבוד איתו לא מעריך את המקצוע שלך, או מבין אותו אפילו לצורך העניין, אז אני חושבת שזה גם... שכן, שצריך לשים לב שאתה יודע למה אתה נכנס, אם יש באמת אם יש לך איש שיחה בצד השני, מישהו שיכול לתרום לך באיזושהי דרך, גם אם אתה יכול להתפתח דרכו ולייצר עבודה שהיא מעניינת עבורך, וגם אם זה לא בסוף תהיה אינטראקציה מאוד לא נעימה, כי אתה עובד מול אדם שהוא לא מכיר את התחום, ורק התהליך של ההסברים ולנסות ליישר איתו קו יהיה כל כך מתיש ומעיק, שזאת לא עבודה שבא לי לעבור, שאולי בתור עצמאית יש לי את הפריבילגיה גם לומר, אני יכולה להחליט איזה פרויקטים אני בוחרת להשקיע בהם את הזמן שלי ואת האנרגיות שלי, כי אני לא אעשה חצי עבודה, זה לא שאני לוקחת עבודה שהיא כביכול ללקוח שהוא לא, ללקוח פרטי שהוא לא חברה, אז אני אשקיע פחות, זה לא יקרה, אני הרי ארצה להגיע למוצר שאני שלמה איתו.
כן, אני חושבת שהעלית נקודה ממש חשובה, שהיא באמת לזכור שכמו שהלקוח בוחר אותנו, גם אנחנו בוחרות את הלקוח. זה בעצם אחת הפריבילגיות היחידות שיש לנו כעצמאיות, וממש חשוב לזכור את זה.
אני רוצה להוסיף משהו ממש קטן בהמשך למה שאמרת, רון. בעיניי, ההתקשרות הראשונה של לקוח איתך, זה אחד הדברים שמגלים הכי הרבה על איך תהיה העבודה שלכם בהמשך. זאת אומרת, המייל הראשון או ההודעה הראשונה או הטלפון הראשון שמתקבל מלקוח, הרבה פעמים הגישה של המייל הזה היא מה שימשיך אחר כך לתוך העבודה, ואני חושבת שעם הזמן, למדתי ששוב, כאילו יכולים להיות אנשים מקסימים, אבל אנשים שמתחילים את ההתקשרות ב, אני רוצה להזמין יור, כמה עולה, מתי אפשר לדבר. כזה, כאילו, מבחינתם אין בכלל שאלה אם אני רוצה את הפרויקט או לא. זה ברור שאני שם, הם יכולים לזכור את שירותיי, ואני כאילו שירות שאפשר לקבל מתי שהם רוצים. זה יכול להיות שזה מעיד על חוסר הבנה, אבל אני יודעת שזה מעיד על זה שהאינטראקציה בינינו לא תהיה טובה, וזה יכול להיות, מאוד להיות שזו עבודה ששווה לוותר עליה. כזה מייל שהכותרת שלו היא כמה עולה יור, זה המספר שלי מתי אפשר לדבר.
יור רנדומלי, לא ברור בדיוק מה קורה בו, זה פרח, זו משפחה שלמה, כן.
או אהוב עליי, כמה עולה קליפ אנימציה, אפשר החודש הבא.
אז נגיד שהתחלתם כבר לעבוד על פרויקט, ואתן בתהליך, יש מישהו שאתן מתייעצות איתו במהלך העבודה?
אני יכולה לומר שקודם כל בן הזוג שלי מאוד מעורב, יחסית לאדם שבכלל לא מהתחום, הוא מאוד מאוד מעורב, אבל בנוסף יש חברות, שתי חברות שבדרך כלל אני מתייעצת איתן, שאני מאוד סומכת על דעתן, והן מאוד שונות אחת מהשנייה בגישה היורית שלהן, בהערות, בדברים שהן שמות לב אליהן, וגם אני יודעת שהן יהיו כנות איתי ויגידו לי גם דברים לא נעימים צריך, לפחות אני רוצה להאמין, כי אני באמת סומכת עליהן בזה, וגם יודעת שזה גם מה שבן הזוג שלי עושה, שגם אם יש משהו רע לומר, שאני אפשר להתמרמר אחרי זה כמה דקות, אבל אז לקחת את ההערה ואולי לצמוח ממנה. אז כן, זה חשוב לי מאוד לשתף בתהליך הזה, ובאמת לדעת לפי מקבל הערות ושינויים.
אני, נגיד, היה 50, אז לא הראיתי את זה לאף אחד עד שסיימתי. אז כאילו עבדתי על זה שתיים, לא הראיתי לאף אחד, ובסוף שלחתי את זה לאנשים וקוראי דטה, שיקראו והעירו לי, אבל נגיד עם הציפורים, אני כן מתייעצת עם, נגיד בנושאים שהם לא כל כך קשורים אליי, נגיד אם אני עושה פוסט על טרנסים או דברים כאלה, אני כן מתייעצת עם בן אדם טרנס, כל אחד באשר לי, אם זה פוגעני, אם זה לא פוגעני, כי הרבה אוהבים כאילו לתפוס אותי על דברים קטנים, אז עכשיו ממש נזהרת ואני מתייעצת עם אנשים, לראות שאני בסדר, צריך ממש להיזהר כשמתעסקים בדברים שהם טעונים כאלה, ומה עוד, כל מיני נושאים שאני חושבת שאנשים אולי ייחסו עליי, אז אני מתייעצת עם אנשים כל מיני קשת הסוגים, והם אומרים לי, אולי כדאי שתראי לי את זה, כי זה לא כל כך טוב. אז אני ממש מנסה, כי קיבלתי הערות, אבל חוץ מזה, הבציג שלי מאוד עזרתי עם הבדיחות קצת, וזהו.
אני רק בקצרה, כאילו אני... נגיד לגבי האיור עצמו, נורא נורא קשה לי להתייעץ, בעיקר כי אני גם לא יודעת ולא אוהבת לעשות סקיצות, אני כאילו פשוט עושה את הדבר עצמו, וכאילו אין לי, אין מקום למישהו להיכנס ולהגיד לי, תשני את האיור, חוץ מלקוח, ואז זה פשוט לעשות את זה מחדש, אבל בת זוג שלי היא מאיירת ואנימטורית, ויש לי שותף, שיש לנו הרבה פרויקטים משותפים, וזה דבר שאני כאילו מאוד שמחה שהכנסתי לחיים שלי, שותפות בתוך העבודה, כאילו מין, אני לא מקבלת כרגע את כל ההחלטות לבד, יש עוד מישהו שעוזר, נגיד, שוב, אני מאוד מאוד אוהבת להתעסק בעיצוב דמויות, וכאילו בפיין של הדבר, בפינוש, אבל אני שונאת לעשות סקיצות, ונורא נורא כיף לי הרבה פעמים שהוא זה שעושה את הסטורי בורד, ועושה את ה... זאת אומרת, תום הוא זה שהרבה יותר טוב ממני בעיניי, בנגיד קומפוזיציות ובסטורי בורד, ונורא נורא כיף לי שהוא עושה את זה, ולא אני, בפרויקטים משותפים. וגם כמו שנועה אמרה, כשמתעסקים בנושאים רגישים, וספציפית אני מאוד בתוך זה כרגע, אז מאוד חשוב לקבל פרספקטיבה חיצונית, ולהבין שאת אם את מתעסקת בדברים רגישים, שיהיה מקום לפרספקטיבה של אנשים שחוו את זה על בשרם, ושזה החיים שלהן.
כן, כי אנחנו מאוד מאוד פריבילגיות, וצריך להכיר בזה.
האם קרה לכן שהייתן צריכות ליצור או לשנות עבודה, בניגוד לאמונות שלכן? אני יכולה לתת דוגמה מהעבודה שלי, אני זוכרת שפעם ציירתי חבורה של ילדי גן, כאלה משחקים ומנגנים, והאיור התפרסם, ואחרי שהוא כבר התפרסם, קיבלתי בקשה לשנות אותו, כי לכאורה הם קיבלו הערות על זה שהבנות בציור, הילדות בנות 3-4, לבושות בבגדים קצרים, וזה לא צנוע מספיק. ומאוד התלבטתי מה לעשות עם זה, בסופו של דבר החלטתי שאני פשוט אלביש את כולם בבגדי חורף, ככה שגם הבנים וגם הבנות היו מכוסים. אבל כן, מעניין אותי אם יש לכם גם סיפורים בכיוון הזה, שאתם צריכות להתעמת עם, עם האמונות שלכן.
היה לי מקרה ממש דומה לשלך, מבחינת הצנעה של דמויות, וגם אני הלכתי על גישת בגדי החורף. אני יכולה לומר שזה לא... אני חושבת שבכל הערה, כי לכל לקוח, בדרך כלל לקוחות יש הערות ושינויים ודברים שאולי סוטים מהחזון שלי לאיור, ונראה לי שהמקרה הזה מאוד חשוב לבחור את המלחמות שלי, ולראות מה באמת... מה חשוב לי ומה הסיבה שעומדת מאחורי זה, וגם איך אפשר לפתור את זה בסוג של פשרה עם הלקוח. כלומר, אם זה משהו שמאוד קריטי ללקוח, ומבחינתי זה משהו שיותר אסתטי, אז אני אלך לקראת הלקוח. אבל אם נניח מדובר במשהו שפתאום משנה את כל הקומפוזיציה, או את המסר של האיור, את התחושה של הדפדוף, או משהו שאולי הלקוח לא שם לב לזה, אז... אני אנסה לכם בתשומת ליבו לזה, להסביר את הבעיה, ולנסות להציע פתרון חלופי, או פשוט לנסות לפתור את זה באופן שהוא לא שינוי שבעיניי פוגע בעבודה, כלומר פוגע בה מבחינה מקצועית, מבחינת גם הצורך שהלקוח מקבל מסופו של דבר, כאיור שמעביר מסר כלשהו, תחושה כלשהי, אבל היו פעמים שהלקוח התעקש, ולמען יחסים טובים, נאלצתי להבליג ולומר בסדר, ותקדם הדרישה של הלקוח, ובגלל זה מאוד חשוב לתחזק פרויקטים אישיים בצד, שיהיו סוג של פיצוי קטן למקומות האלה, שזה לא לגמרי כבר שלנו, שפרויקט מרגישו קצת בידיים של מישהו אחר, ואולי לא בדיוק מתכוונן כמו שאני הייתי רוצה. יש את הפרויקטים שלי שאני יודעת ששם זה 100% שלי, וטיפה מפצה על התחושות האלה, בין הלקוח.
אני אתן עוד פרספקטיבה, כאילו אני מסכימה עם כל מה שאלונה אמרה, אני יכולה להגיד שאני מאוד עסוקה בייצוג, באיורים, ממקום מאוד, זאת אומרת, אני חושבת שייצוג ולייצוג חזותי יש כוח להעביר מסר באופן לא דידקטי ולא מעצבן, פשוט מעצם זה שאנחנו רואות דברים מיוצגים, והיו לי כמה מקרים, מעבר לזה שהיה לי מקרה דומה לשלכן, שלא יכולתי לפתור בבגדי חורף, כי כל הסיפור מתרחש בחוף הים.
בוקיני.
זה היה אחד טריקי, סיפור על שתי ילדות בנות 9 בחוף הים, איך אמורים לפתור את זה. אז חוץ מהסיפור הזה, כן גם היה לי סיפור למשל עם סופרת ש... אני מנסה להיות הכי מעורפלת שאני יכולה כדי שזה לא יהיה ספציפי. ציירתי את אחת הדמויות שחומה, דמות של ילד שמופיע בספר, והסופרת בגדול אמרה לי שהיא לא כתבה אותו ככזה, אז הוא לא יכול להיות שחום. כאילו הוא היה אמור להיות, היא הייתה כותבת אותו אחרת אם הוא היה אתיופי. עכשיו, הוא לא היה, אני גם לא ציירתי אותו אתיופי, אבל זה לא משנה, מבחינתה כאילו הדמות הייתה כתובה אחרת אם הוא היה שחום, והיה לי ממש קשה עם זה, ובסופו של דבר גם פשוט התעמדתי איתה, כאילו מין אמרתי, כן, אני יכולה לבחור את הקרבות שלי, אבל מבחינתי זה שיש פה איור של 5 ילדים והם כולם אשכנזים ולבנים, כשזה סיפור שמתרחש בסתם עיר שינה ישראלית, לא כולם אשכנזים, זה לא... זו לא הייתה אופציה מבחינתי, והסיכום שהגענו אליו בסוף זה שאני בעצם מחליף דמות אחרת, בעצם כאילו נתתי את הגיוון במקום אחר, אבל היה לי חשוב שלא יהיה ייצוג של רק דמויות בהירות ובלונדיניות באיור הזה, וזה קרב שאני החלטתי לא לוותר עליו. ומהצד השני, אגב, גם יצא לי לעבוד לא מעט עם מגזין מקור ראשון, שהוא מגזין עם אוריינטציה ימנית, ואני כאישה לא סטרייטית, עם דעות די רדיקליות בסך הכל, אני באופי שלי מאוד קונפורמיסטית, אבל הדעות שלי הן די רדיקליות. אני חושבת שהם מאוד כיבדו אותי שם, היה לי מאוד מאוד נעים לעבוד איתם, הם ידעו להעביר לי רק כתבות מגזיניות, שיש לי מקום להזדהות איתם, שהן לא מעמידות אותי במקום בעייתי פוליטית, שהן לא מקומות שאני ארגיש איתם לא בנוח, והיה לי חוויה מאוד נעימה לעבוד איתם, למרות שזה מגזין שאני לא, זאת אומרת זה עיתון שאני לא מזדהה עם העמדות שלו.
אוקיי, השאלה הבאה היא מאוד קשה בעיניי. מתי אתן מחליטות שהאיור מוכן ואפשר להפסיק לעבוד עליו? כאילו אתן פשוט מגיעות לדדליין, או שיש לכן איזה שלב שאתן יכולות לזהות?
100 ימים.
מעולה. אצלי זה בדרך כלל אחרי הדדליין.
אני לא ממש פרפקציוניסטית בדברים האלה, אני חושבת שברגע שהספר סיים להעביר את הסיפור שלו, אני לא אתעמק בכל איור 20 שנה, אבל אני חושבת שברגע שהצבתי, אני מציבה לעצמי מין רף של עמודים, כשאני עומדת בו, אז מבחינתי אני יכולה לעבור על זה פעם אחרונה וסיימתי.
מישהי רוצה להוסיף משהו?
כן, חשבתי שכן, אולי אני כזה, אין לי תשובה ממש ברורה, אני חושבת שזה משהו שהוא מאוד תחושתי, אבל אני מרגישה שבגלל שאני עובדת דיגיטלי, אז יש לי ממש את האפשרות כזה לעשות זום ולהתקע על דברים ולהתקרב וזה, וממש אני צריכה להיות מאוד מודעת לזה, אני חושבת שזה משהו באמת שהוא תחושתי גם מתי אני מרגישה שאני מתחילה להעמיס, ואני אפילו חוזרת אחורה ומוחקת, ואני מקווה שלאט אני משתפרת בזה, וכאילו לדעת איפה לשחרר את האיור, ואני חושבת שפשוט בשלבים שלא ברור אפשר כזה לעצור, ואולי לחזור, אני לא יודעת, אני... טוב, לי זה מאוד עניין של באמת תחושה, שאני מרגישה שבעבר הייתי הרבה יותר מתמקד ומחפשת ונתקעת על פרטים, ואני מרגישה שלאט אני באמת יכולה לשחרר את זה ולעשות כזה זום אאוט, להניח משהו בצד ולחזור אליו ולהרגיש שהוא שלם. שזה לא פשוט, כי יש לי הרבה ביקורת על בערך כל פרויקט שסיימתי ועברו 3 ימים, אז אני כבר יכולה לחזור אחורה להגיד איך הייתי עושה את הכל מחדש. אז...
בא לי להמשיך מהנקודה שעצרת ממש בקצרה. אני, בגלל שאני גם תמיד מעריכה, אני מאוד אופטימית בזמנים, ואני תמיד מעריכה שדברים ייקחו פחות זמן ממה שהם לוקחים בפועל, וגם אני לא טובה בתכנון זמן, אז אני בדרך כלל מגיעה כאילו במקרה הטוב לדדליין, ובמקרה הרע אני שולחת בדדליין, אז אני מתעכבת בעוד כמה שעות, ואז אני עושה לילה לבן, ואז אני מסיימת ושולחת, והדבר שתמיד, תמיד, תמיד קורה לי, זה שסיימתי, שלחתי את האיור הגמור, כי סיימתי את העבודה עליו טכנית, וברגע ששלחתי אותו, אני פותחת את המייל בסנט אימייל, מסתכלת עליו שוב, ואומרת, אני חייבת לתקן כמה דברים. וכאילו רק ברגע שאני רואה אותו מהעיניים של מי שקיבל אותו, אני פתאום רואה מלא תיקונים שאני צריכה לעשות, ואז אני עושה תיקונים ושולחת, בעצם, בעצם, בעצם זה הגרסה העדכנית יותר. אז דבר שאני צריכה ללמוד ועוד לא הפנמתי, אבל הייתי רוצה ללמוד מחברתי הטובה והמוכשרת, הדס חיון, זה תמיד לשלוח ללקוח גרסה ולהגיד, אני צריכה עוד יומיים עם זה אבל. כאילו, לשלוח, בעצם להקדים את הדדליין ביומיים, להעביר ללקוח את הגרסה, ואז לדעת, יש לי עוד יומיים עכשיו למזמז את הדבר, להיות בטוחה שאני אוהבת אותו ושהוא סבבה. אני לצערי לא עושה את זה.
השאלה הבאה היא משהו שכבר קצת נגענו בו, אבל אולי יהיה לכם ככה משהו להוסיף. השאלה היא מה אתן עושות כשאין לקוחות, מה אתן עושות עם הזמן הזה? אז נגיד דיברנו על פרויקטים אישיים, יש עוד דברים שאתן עושות בזמן הזה?
אצלי זה רק פרויקטים אישיים, כאילו זה 90% מהדברים שאני עושה זה בספרים שלי, 10% אולי זה לקוחות, אז לי אין מתליחה מקום בשאלה הזו.
את בעצם חיה את החלום מבחינתי.
כן, גם לקוחות.
לשם אני שואפת שאני בכלל לא אצטרך לקוחות, ואני יכולה רק לעבוד על דברים שונים, זה השאיפה הגדולה שלי.
זה ממש מדהים, זה כזה מתקשר לי לשאלה שהייתה לך, רון, על תוכנית על.
כן.
זה ממש מרגיש לי כאילו, אוקיי, כל שלב בעבודה, או בכלל בתקופה הזאת שלי כמאיירת, אז כל פעם יש תוכנית חדשה, שהיא לא תוכנית על, אבל היא התוכנית הנוכחית, במרכאות המטרה הנוכחית, כאשר אם בהתחלה זה היה להתפרנס מאיור, ואז זה היה להאיר ספרי ילדים, אז עכשיו באמת המחשבה שלי זה הפרויקט, מה שאני עושה כרגע, זה פרויקט שהוא ספר שלי, כלומר, ליצור משהו שיותר שלי, ואני חושבת שבאמת הכיוון הזה הולך יותר לכיוון של מה שנועה מראה פה, שהיא מנהלת את הפרויקט שלה מההתחלה עד הסוף, הוא לגמרי שלה, והיא הלקוח של עצמה והמנהל שלה, ממש הכל, וזה משהו שאני חושבת היא צריכה לעבור כמה צעדים כדי להגיע, והיא צריכה להרגיש כביכול במרכאות שאני מאיירת, והנה אני בפועל מאיירת ועושה דברים, ויש לזה מקום בעולם, ורק משם להתגלגל למקום שבו אני רוצה לקחת הרבה יותר אחריות על הפרויקטים, ולהפוך, לקחת חלק הרבה יותר ארי בפרויקט עצמו, ולעשות את הפרויקט לגמרי שלי. אז בעצם פרויקטים אישיים כבר נהיים משהו שאני רוצה לעשות באופן, לא רק שאין לקוחות, אלא גם לפעמים, כמו עכשיו, לפעמים, עכשיו, לצורך העניין, דוגמה טובה, שאני מבטרת על פרויקטים בשביל שיהיה לי זמן להתמקד בפרויקט שלי, בפרויקט האישי שלי, כי שמתי לב שהוא פשוט כל פעם מתחיל להתגלגל, אני נכנסת לשבונג, ואז נכנסת עבודת לקוח, וזה חוזר לשבת בצד עד לפאוזה הבאה של איזה שבוע, ואז עוד פעם נכנסת עבודה, הייתי
מתרוצה
את זה יותר מקום. אני חושבת
ששנה
עושה את זה מדהים,
מהבחינה הזאת. לצערי, ואני יודעת שזה לצערי מאוד פריבילגי לכאורה, אבל פשוט אני לא יודעת להגיד לא. ולכן אין לי הפוגות כאלה. אני מאוד רוצה אותן, זה לא שאני מתפרנסת נהדר בזכות זה שיש לי עבודה כל הזמן, ממש לא, אני גם מתמחרת נמוך מדי, כאילו יש לי, יש בעיות אחרות. אבל אני כאילו רגילה לחיות בלופ כזה של סטרס, ואני לא יודעת לפנות זמן לדברים שהם שלי, ואני לא יודעת לפנות זמן באופן כללי. אז בשביל זה נרשמתי לתואר שני בגדול, רציתי שיהיה מישהו שמחכה בצד השני לפרויקט שהוא לגמרי שלי, שאף אחד לא הזמין אותו, ושמישהו ישים לי דדליין לדבר הזה, ויגיד לי, בסוף, יש תאריך שבו הפרויקט הזה צריך להסתיים. אז הייתי צריכה את זה כתמריץ חיצוני. אבל להגיד לא לדברים זה ממש ממש חשוב. ופעם שמעתי יצא של מעצב שאמר, שנה הראשונה אחרי הלימודים לסטודנטים, תגידו לא להכל. אומרת, כל עבודה שמגיעה לכם, פשוט תגידו לא, תתרגלו את השריר הזה, בכל מקרה אלה עבודות לא טובות. פשוט תגידו לא לכולן, ותתמקדו בלעשות לעצמכם פורטפוליו יפה. והלוואי שהייתי חיה לפי זה, כי אני גם לא יודעת להגיד לא, וגם אין לי אתר, למרות שסיימתי, אני עצמאית כבר 5 שנים. אז...
כן, אני מבינה את הכוונה, אבל אני חושבת שיש משהו בעייתי בלהגיד לבוגרת, כאילו, תגידי לא, תגידי לא, כשבסופו של דבר, את יודעת, אנחנו מנסות להתפרנס מזה, ולפעמים כן, את יודעת, כמו בתקופה הזאת של הקורונה, שהיא מאוד קשה, ואנשים כן ייקחו על עצמם פרויקטים, גם אם הם לא הכי משתלמים. כאילו צריך למצוא, צריך כל הזמן לחפש את האיזון הזה, זה ממש לא פשוט.
אני יכולה לומר שאני לפעמים, הצרה שלי הייתה שהייתי אופטימית מדי, כלומר שמעתי על פרויקט, ולא משנה כמה לא אטרקטיבי הוא נשמע, אני דמיינתי כבר איך אני עושה אותו, ואיך זה יהיה מדהים, ואיך זה גם בול בזמני, והסתדר לי עם כל הדברים האחרים, בפועל זה כל כך לא היה ככה, אז אני חושבת שפשוט מסת הקביעות שהיו לי, שגיליתי שאני על פרויקט שדמיינתי מדהים, בפועל הוא פשוט פרויקט גנוז, סליחה, אבל יש כל כך הרבה כאלה שאני אומרת, טוב, אני יודעת שהוא קיים, אבל אף אחד אחר לא צריך לדעת, כי כל כך התגלגל לכיוון שונה מהחזון המדהים שהיה לי כשלקחתי אותו. אז לאט לאט צבלתי טיפה פחות מצפון לומר לא, כי אני כבר אומנם מדמיינת את התוצר המדהים שיכול להיות, אבל מנגד גם יודעת שאולי אני באמת אופטימית מדי. אם איך אני חושבת שזה יכול להיות מתוך הדריף הלא כזה אטרקטיבי הזה, אני אוציא משהו שיהיה כיף חיים.
אגב, דרך מדהימה להתגבר על הפומו הזה, בדיוק מה שתיארת, של כאילו אני כבר רוצה לעשות את זה, כי כבר יש לי בראש איך אני אעשה את זה, שפיתחתי ממש בשנתיים האחרונות, זה פשוט לחשוב מי יכולה לעשות את זה יותר טוב ממני, ולהמליץ על מהירות אחרות. אם הפרויקט הוא שווה, ואין לי, ואני פשוט אומרת, יש מישהי שתעשה את זה עוד יותר טוב ממני, ואני ממליצה עליה אם זה פרויקט שווה, וזה גם קרמה טובה, וגם דבר שנחמד לעשות.
לחלוטין. אני גם חושבת שככה נחמד ללקוח, למי שפנה אלינו, לא לקבל פשוט, לא, אני לא רוצה את הפרויקט שלך, אלא, לא, אני פחות מתאים, אבל המעלייר הזה הרבה יותר מתאים, גם בסגנון, במה שהוא עושה. זה פשוט כאילו שומע גם על יחסים טובים איתו, ולא
דחייה
כזה לא
נהיה.
לגמרי.
נכון, זה פתרון מעולה. זה מביא אותנו בעצם לשאלה האחרונה שלנו. והשאלה היא, האם אתן משתמשות ברשתות חברתיות, ואיך הן מסייעות לכן?
אני בפייסבוק הרבה. בעצם העוקבים בפייסבוק סוג של מוטיבציה מאוד גדולה, כשאני מתחייבת למאה ימים שקודם זה פוסט בפייסבוק, אז אני יודעת שאני לא יכולה לספס יום כי אנשים מחכים לזה, ואני מתחייבת נורא להחזר בכללי בחיים, אז זה ממש דרך טובה לעשות בלי, ואני אראה לכם משהו. יש לי סבלה כזאת של מספרים, מאחד עד מאה,
וואו.
זה ספר הציפורים. זה ספר האנטומיה שנעצר בגלל שהתחלתי עם הציפורים. אני חשבתי שאני אוכל בו זמנית, אבל זה לא יכול לקרות. אז כל יום שעובר אני עושה פה איקס, וזה איכשהו עוזר לי קצת, עושה לי כמספר כמו ג'וי. אז זה הדרך שלי. סוג של דדליין זה מטורף. אבל בלי האנשים בפייסבוק, אין סיכוי שהייתי עושה קומיקס כל יום, הייתי אומרת, אכפת לי אני עושה במחרתיים, וזה נורא קל ללכת לאיבוד בפרויקטים אישיים כאלה, שאתה אומר, טוב, אף אחד לא מחכה לזה, אף אחד לא, כאילו אין לי דדליין, אין לי לקוח שכועס, אם אני לא אעשה משהו, אז זה טוב לעשות, לגרום לאנשים בפייסבוק להיות הלקוח, להיות האיש דוחף אותך לדדליין, ואז ככה באמת דברים קורים, כי את מפחדת כל כך לא לספק את מה שהפך, אז זה קורה בסוף, אבל כמו שאמרתי, זה סטרס לא קטן, וצריך לקחת את זה בחשבון, אז בעיקרון, הכל אצלי שקורה ברשתות החברתיות, ואם לא היה לי את זה, לא היה לי את המימון המונים גם, אף אחד לא היה לי, ובאמתי זה חלק מאוד מאוד גדול בעבודה.
אלונה, יש לך משהו להוסיף?
אני חושבת ש... טוב, כבר אמרתי נראה לי קודם, באיך הגיעו לפרויקטים, שזה קרה בזכות רשתות חברתיות, כלומר, אני זוכרת בזמנו אנשים הגיעו לדרך הפליקר, ש... מקום הנכחדת, כן.
הוא אולי נתיק עבודות היחיד שיש לי, אני עדיין שולחת אותו.
אני לא זוכרת את הסיסמה לשם אפילו, אני לא התקנתי לעבוד בינתיים, אנשים מגיעים אליהם ומשנים, ואני כזה, אני לא רוצה להעיר ככה יותר, אבל יש שם, אני לא יודע מה אנשים עדיין מגיעים לזה, למה זה מתגלגל עדיין, אבל פתחתי זה בגלל אינדקס המיילים בזמנו, והאמת שמשם הגיעו אליי קצת עבודות, ואני זוכרת מתישהו ממש התחלתי אחרי הלימודים, ראיתי מישהו, הייתי גם מהעיר בשכבה, שהוא בדיוק העלה סטורי לאינסטגרם, שאני הייתי כזה... כאילו, לא השתמשתי בסטורי, זה לא נכנסתי כמעט לאינסטגרם וזה, ופתאום הבנתי איזה פער ענק יש לי, והתחלתי להעלות לשם דברים, אני זוכרת, אז למדתי באותו רגע כאילו מה זה סטורי, זה ממש קלולס, ואני מרגישה שדווקא אינסטגרם בפלטפורמה שהיה לי יותר קל לתחזק, ועדיין אני נראה לי היחידה שאני מצליחה לתחזק, כי זה פשוט פלטפורמה שהיא חזותית לחלוטין, ופשוט יש לי אימג' גמור, אני מעלה את האימג' הגמור, אני מקשקשת משהו לעצמי, לא מקשקש כל כך, כן, כי אני לא יכולה להשאיר משהו ברמת קשקוש, אני מאבדת אותו עד שהוא עשוי בדרך כלל, אבל אני מעלה לשם וזה מביא לי עבודות, האמת, הרבה עבודות שלי מגיעות משם, ומפצקת על הפליקר הנטוש והפייסבוק הנטוש אפילו יותר, אז אני מאוד ממליצה למי שבעצם אולי קצת קשה לו עם העניין של להיות עצמאי ולשווק, שזה משהו שאני מרגישה שאני לא ממש יודעת לעשות, כלומר לבוא ולומר הנה אני כאן, אז זו הדרך שלי כאילו להראות דברים שלי, תיק עבודות שהוא מתעדכן כל הזמן, ובאמת לקוחות מגיעים משם.
האמת שבזמן האחרון אני התחלתי לשלוח גם ללקוחות את חשבון האינסטגרם שלי, אפילו שיש לי פורטפוליו כזה מסודר, כי אני מרגישה, כמו שאמרת, כאילו שבחשבון האינסטגרם יש לי גם קשקושים בסקטשבוק או סקיצות, יש בו משהו שמבטא בצורה יותר שלמה את העבודה שלי, לעומת הפורטפוליו שנגיד יכיל את ה... את המוצרים הגמורים, את הספר הגמור כבר, יש בזה משהו שמייצג אותי יותר נכון. טוב, אז בזאת בעצם סיימנו את השאלות. תודה רבה לכל מי ששלח לי שאלות, תודה רבה למשתתפות שלנו, נועה כץ, דניאל פלג ואלונה מילגרם. אני אוסיף בסוף גם את הכישורים לפורטפוליו שלכם וכל הפרויקטים שתרצו לקדם, כמו ספרי הציפורים של נועה וכו'. תודה רבה לכל מי שהאזין, מקווה שנהנתם, בבקשה תגידו לנו מה אתם חושבים, אם תרצו עוד פאנלים כאלה, אז ממש ממש בשמחה. אני רון לוין, והיה באמת תענוג עם כולכן, תודה רבה על ההשתתפות, והמשך יצירה פורה, נתראות.